שלום לכולם, אנחנו עומדים פה בביתו הקדוש של מרן הרב קוק לפני פרשת תרומה. הנושא שלנו היום הוא צורה חדשה לישראל. איך הגעת, מה אתה, מה העניין? אז בואו נתחיל. בשמות כ"ו, מקור א', ועשית יריעות עיזים לאוהל על המשכן, 12 יריעות. כלומר, היו כמה וכמה שכבות של יריעות. השכבה הזאת של יריעות עיזים, אומרת התורה, תעשה 11 יריעות. 12 זה 11. אורך היריעה האחת, 30 באמה, ורוחב 4 באמה. אז בואו נעכל את הנתון הזה. יש לנו פה 11 יריעות, שכל יריעה היא בת 30 אמה על 400, כן? 30 על 4. הלאה. וחיברת את 5 היריעות לבד, אז אם לקחנו 5 יריעות וחיברנו אותן, אז זה נשאר עדיין רוחב 30, של כולם באותו רוחב של, זה נכון, אורך של 30, ואם את ה-400 חיברנו 5, 5 כפול 4 זה 20, אז מתקבלת יריעה של 30 אמות על 20 אמות, כן? הלאה. ואת 6 היריעות לבד, 6 יריעות, אז יש לנו עוד פעם, 30 זה 30, כולם באורך של 30, ו-6 כפול 4 זה 24. אז יש לנו יריעה אחת של 30 על 20, ואחת של 30 על 24. אחת בנויה מ-5 יריעות, אחת מ-6 יריעות. וחפלת את היריעה השישית אל מול פני האוהל. מה הכוונה אל מול פני האוהל? תכף נראה ברש"י. וסרח העודף, כלומר זה היה כביכול מדי ארוך על המשכן, וזה צריך להבין למה, וסרח העודף ביריעת האוהל, ביריעות האוהל, חצי היריעה העודפת תסרח על אחורי המשכן. כלומר, חלק אל פני המשכן במה שמיותר, וחלק אל אחורי המשכן. נורא תמוה שהכל במשכן כל כך מדויק, הכל כל כך ככה על המילימטר, ורבי יהודה הלוי בספר כוזרי גם מעריך להסביר שהעבודה הדייקנית הזאת היא באה לגלות שבעצם אור השם יורד דווקא כך. כל הבנה של המצוות היא, הקדוש ברוך הוא, אין סוף ברוך הוא, איך יכול להיות שהוא מתחבר עם עולם חומר? איפה שהוא יצר את אפשרות החיבור, יש חיבור, והחיבור הוא מדויק ומקוונן על המילימטר, על פית מילימטר. אז מילה פה פתאום יש לנו יריעה שהיא עודפת יותר מדי. למה? בשביל מה? ברור שזה ממכוון. מה העניין בזה? אומר רש"י, חצי רוחבה היה תלוי וכפול על המסך שבמזרח כנגד הפתח. כלומר, מסביר רש"י, מה זה וחפלת את היריעה השישית אל מול פני האוהל? אז אומר, יריעה זה 400, חצי רוחבה, הכוונה היא 200, היה תלוי מהגג של המשכן קדימה אל הכניסה, על המסך שבמזרח כנגד הפתח, דומה לקלת צנועה המכוסה בצעיף על פניה. משל מאוד חמוד, קלה צנועה המכוסה בצעיף על פניה, כמו הינומה כזאת על הפנים של קלה. אז כלומר, שהיו באים למשכן, יריעות העיזים היו יוצאות 200 על הפתח, זה על פני האוהל. אז כלומר, מתוך העודף בעצם 200 יצאו קדימה. ממשיך, עומד, עכשיו, כדי שנבין בדיוק את המבנה של הדברים, אז בואו נראה במקור א', גמרא בשבת, צדי ח' עמוד ב'. אומרת הגמרא, ועשית יריעות עיזים, אומרת הגמרא, צדי פותיהו לאורכי דמשכן. כלומר, שים את רוחבם לאורך המשכן, כמה אביה? 44. כלומר, אומרת, בואו נעשה חשבון. אם חיברנו 5 יריעות, 5 כפול 4, 20. 6 יריעות, 6 כפול 4, 24. 20 ועוד 24, אז יוצא שיש לנו 24 עמות. עכשיו, אומר, דל תלתין לאיגרה. כלומר, תוריד מ-44, 30, שזה בעצם כשהיריעות עיזים יושבות על הגג של המשכן, ממזרח למערב, 30 אמה, היה האורך הזה של המשכן, אז ממילא ממזרח למערב 30 אמות, תוריד מהיריעות, מ-44 אמות של היריעות, תוריד 30. פסטה לו, כמה נשאר? 14. 44 פחות 30, 14. דל תרתי לקיפלה. כלומר, תוריד שתי אמות, שמה שהסברנו כמו קלה שמחסה פניה, שתי אמות שהיו יורדות אל הפתח מלפני האוהל, כן? תוציא אותם, דכתיב, וכפלת את היריעה השישית אל מול פני האוהל, נכון? אז כמו שהסביר רש"י, כמו קלה צנועה המכוסה בצעיף על פניה, ככה היריעת עיזים יוצאת שתי אמות מקדימה. אז תוריד שתי אמות, הגובה של המשכן היה 10 אמות, כן? אז 2 אמות למעלה היה מכוסה עם יריעות עיזים, אז תוריד מהיריעה עוד 2 אמות, אז נשאר לך מתוך 44, הורדת 30 של הגג, 2 מקדימה, זה 32, נשארת עם פסלו, כמה נשאר לך מהיריעה? 12. אז אם יש 12, ומאחורה, הקיר האחורי הוא 10 אמות, גובה המשכן, אז לכאורה יש לך 2 אמות מיותרות. בוא נראה את זה בפנים. אומרת הגמרא, רבי שלמה לרבי יהודה, היינו דכתיב, חצי היריעה העודפת תסרח, חצי יריעה זה 2 אמות. עכשיו, מה העניין ברבי יהודה? יש מחלוקת רבי יהודה ורבי נחמיה לגבי הקיר של המשכן. המשכן, העצים, כשהיו מגיעים למעלה, האם הם היו נעשים דקים ברוחב אצבע, או שכשהם מגיעים למעלה הם נשארים ברוחב שלהם, ברוחב אמה. אם הם נשארים ברוחב אמה, כדעת רבי נחמיה, אז ממילא כשהעירייה עודפת אחרי השתי אמות מקדימה, 30 על הגג, עוד אמה אחת, האובי של הקיר, ואז יורד, מה נשאר? נשאר לרדת 11 אמות, 10 אמות הקיר, ואמה אחת של העירייה על הרצפה. אבל לרבי יהודה זה לא כך, אלא זה שתי אמות מקדימה, 30 אמות לאורך הגג הולכת העירייה, אחר כך הדופן עצמה תופסת אצבע, זה לא תופסת כלום, אז אם אלה עוד 10 אמות ירדת, נשארו שתי אמות מיותרות, כל כך תמוע, כל כך תמוע, הכל מדויק, הכל מקוונן, פתאום העירייה שתי אמות מיותרות, שבעצם בצד מערב של המתקן, על האדמה, על הארץ, שתי אמות לרבי יהודה, שתי אמות מונחות על הרצפה מאחורי המשכן בצד מערב. אז מה שאומרת הגמרא, בשלמה לרבי יהודה שהקיר למעלה היה דק, היינו דכתיב חצי העירייה עודפת תסרח, שזה שתי אמות. אלא רבי נחמיה, מה היא תסרח? תסרח מחברותיה, כלומר לעומת העיריות שמתחת לעיריות העיזים, אז היא סורחת שתי אמות. תנא דבר רבי ישמעאל, למה משכן דומה? לאישה שמהלכת בשוק ושיפוליה מהלכין אחריה. אישה שמהלכת בשוק ושיפוליה מהלכין אחריה. כלומר, כמו שעושים היום לקלות, כן? יש לה סמלת קלה, והסמלה מאחורה ככה נגררת על הארץ, שיפוליה, שיפוליה, הסמלה שלה מהלכין אחריה, אז כך בעצם המשכן. עכשיו תראו מה יצא פה. יוצא שאת המשכן דימו לאישה. מקדימה זה קלה שמכסה בצעיף על פניה, מאחורה זה כמו סמלת קלה כזאת שהולכת על הרצפה איזה שתי עמות לאחור, וזה מאוד מעניין, למה דווקא אישה? למה שלא תיקח לנו פריטי לבוש של גבר ותעשה לנו דימוי במשכן לפריטי לבוש של גבר? אז התשובה היא מאוד פשוטה, כי את השכינה בבית מביאה אישה. אין אדם ששרוי בלו אישה, שרוי בלו טובה, בלו ברכה, בלו שכינה, בלו שמחה. לכל הרווקים והרווקות, שהקדוש ברוך הוא יעזור לכם לבנות ביתכם בית נאמן בישראל. המשכן, מקום השרת שכינה, נדמה לקלה, לאישה. אז לכן חז"ל אומרים לנו, שתי אמות מהעירייה הארוכה מדי במרכאות, מעיריות העיזים, שתי אמות מקדימה, כמו קלה שמכסה בצעיפר על פניה, ושתי אמות מאחורה, על הארץ כמו אישה שמהלכת בשוק ושיפוליה, שיפוליה, סמלה שלה, מהלכין אחריה. אבל צריך להבין, זה כל כך תמוע, ממתי התורה מצווה במשכן, בבניין המשכן, לעשות משהו לא מדויק, משהו עודף, ממש תמוע. תראו ביחד, מקור ב', אומר אבן עזרא, כמו סרוכי תבולים. מה זה סרח העודף? מה זה סרח העודף? זה כמו סרוכי תבולים, מה זה? אז זה פסוק ביחזקאל כף ג' שהוא מתאר את הבבליים. ואומר הנביא יחזקאל, חגורי אזור במותניהם, היו הולכים עם חגורה, סרוכי תבולים ברסיהם. מה זה? אומר הדק, בני בבל, משימים ברסיהם צניפים, עודפים ותלויים להם מאחוריהם. הם היו הולכים עם מין כובע כזה, שהוא ארוך, גדול על הראש צד ונמשך לאחור. ולא כן מנהג בני ארץ ישראל. בארץ ישראל לא היו הולכים ככה, אלא כובע על הראש, לא מתחילים למשוך אחורה. וממשיך ואומר, וסרוכי, רוצה לומר, עודפים ויתרים כמו וסרח העודף. אז בעצם, פה רואים גם שמנהג בני ארץ ישראל לא היה ללכת ככה. הבבלים, הבבלים היו הולכים ככה, אם בעצם סרוכי תבולים בראשיהם, הכוונה היא כובע מצנפת שהיא עודפת אחורה, יתרה. מה פתאום לקחת משהו עודף, משהו שהוא יתר, ולשים אותו במשכן, ששם לכאורה, כמו שאומר רבי יהודה הלוי, הכל מדויק ומקוונן בחוכמה אלוהית, בלתי נתפסת, פתאום סרח העודף, יש פה עודף, בשביל מה זה? עכשיו, הדברים יותר קשים, כי צריך להבין, תראו איתי יחד מקור בית שורה שלישית, אומר מרן הרב קוק באורות, חלק ישראל ותחייתו, פסקת את וב, אומר יסוד הרשעה, יסוד הרשעה בעולם, שהיא מתפצלת לעבודה זרה, עבודה זרה מה שאנחנו מכנים היום, העבודה זרה הפגנית של פעם, ולמינות, כן? אז זה שני סוגי עבודה זרה. הוא בא לבצר מקום לסיגי החיים, למותרות המציאותיות שבהוויה ובאדם, למותרות, למה שמותר, למה שנשאר וזורקים לפח. הם אומרים, לא, לא, לא נקרא, לא נזרוק לפח, נשתמש, כן? לא בקטע של מחזור, כן? לא להתבלבל. כי לכל לקחת את המותרות, בוא ניקח את העבודה זרה הכי גסה, הכי מלוכלכת, כי היא באה הכי קל להסביר. הרי מה זה היה פעור? כן? אותו מה שיוצא מהאדם בסיום תהליך העיכול, את זה הם היו עובדים, זה היה העבודה שלהם. כלומר, אותם מותרות מציאותיות, החלקים שאין בהם קדושה, שצריך לזרוק אותם לביוב, חמנה לצלן, כן? מזה הם היו עושים את העבודה שלהם, כן? חמנה לצלן. אז זה מה שאומר הרב פה, שבעצם עבודה זרה, הרשעה שבעולם, באה לבצר מקום לסיגי החיים, למותרות המציאותיות שבהוויה, באדם, במוסר, בחפץ, במפעל, בהנהגה, ליתן להם גודל ושלטון בתוך הטוב והקודש. לא לתאר את הקודש, כי אם לתמאו ולסעבו. יש באדם יצר, צריך יצר. אפשר להביא ילדים בלי יצר, למה שיבנו עולם בלי יצר, צריך יצר. אבל יש ביצר צד רע. הצד הרע, שם הממלכה של הרשע. שם העבודה זרה, או, יאללה, קדימה. בואו ניקח את התומה של היצריות, וממנה נעשה את התקסים, ואצל הפגנים זה היה באופן מופגן, ואצל המינות זה ככה, כלפי חוץ מגעצים את זה, כאילו זה קדושה, בעצם מאחורי זה, בניסיון לקחת את החלקים הלא מוצלחים של העולם, ולהפך להכניס אותם לקודש. עכשיו, לפי זה, זה כבר נהיה לא נעים. כי אתה בא לקדושה, ולא לקדושה, לקודש הקודשים, למשכן, ומאחורי קודש הקודשים, בצד מערב, איפה שהשכינה שורה, שמה אתה שם לי משהו מיותר, רחמנא ליצלן, מה זה פה? אנחנו עובדי השם, לא עבודה זרה, אז איך התורה מצווה שיש סרח העודף? עודף? מה, מיותר? מה זה? איך אתה יכול לעשות לי פתאום במשכן הכל כך מדויק, שכל כך מכוון אל הקדושה, כחוט השערה, פתאום מין יריעה עודפת, שתי עמות, מיותר, מאחורה, ועוד בצד מערב, והצד של השכינה, מאחורי קודש הקודשים. זה צריך להבין את הדבר הזה, מה זה? אז תראו, יש פסוק, תראו במקור ג' פסוק במדבר כ"ו, ושם בת אשר, שרח. רגע, אז יש מה שכולם מכירים, שרח בת אשר, שרח, אצלנו יש שרח העודף, והיא קראו לה סרח, יש קשר, אין קשר, בואו נראה. אומר תרגום יונתן שם, ושום ברת אשר, שם בת אשר, סרח, ותשים לב שהוא כתב את זה בסמך, כן? דידברת בשיטין ריבון מלאכים, כלומר, שנלקחה, הונהגה בשישים ריבו מלאכים, והתעלת לגינתה דעדן בחייה, ועלתה לגן עדן בחייה, מן בגלל, מה הסיבה? דבשרת את יעקב, דעד קדון, יוסף קיים, איזו שבשרה ליעקב, שיוסף חי. אז פה אנחנו רואים שיש פה את סרח, היא הייתה צדיקה, משהו מיוחד במינו. ומה זה השם הזה? סרח. מה עכשיו? מה, מיותרת? מה? מה זה סרח? מה רוצים להגיד? אומר רמב"ן, ואונקלוס תרגם, ושום בת איתת אשר סרח. שימו לב לדיוק הזה, וגם המלבים עומד על כך, שבעצם לפנינו כנראה זה לא כך. אומר המלבים לרמב"ן הגרסה באונקלוסי, ושום בת איתת אשר, כלומר, שם בת אשתו של אשר סרח. כלומר, היא לא באמת ביתו של אשר, אלא הבת של אשתו של אשר, שהביאה אותה איתה, כפי שתכף נראה, ואז התחתנה עם אשר כשיש לה ילדה. והילדה הזאת היא סרח. בוא נראה, עלה אומר רמב"ן, בת אשתו, מאיש אשר לא היה לו בן, והייתה נחלתו לביתו, כלומר, סרח גם ירשה בארץ כמו בנות צלופחד, ויהיה תם וסרח אחותם, שמופיע בבראשית מ"ו, כי הייתה אחות בניו, לא ביתו. לא ביתו, למה? כי האמא, אותה אמא, אבל היא לא הייתה בת של אשר, היא הייתה בת של איש אחר, שבעצם האיש הזה נפטר, כן? ולא היה לו בן, אז נחלתו לביתו, והאישה הזאת התחתנה עם אשר. הלאה, אומר הכתב והקבלה, אמר בספר הישר, אשת אשר הייתה הדורם בת אבימאל בן עבר בן שרו, והיא הביאה אמא מעבר הנהר, כלומר, היא הביאה איתה את סרח מעבר הנהר, והייתה בת 3 שנים, ותגדל הנערה בבית יעקב. כלומר, בספר הישר אומר שבאמת כן, זאת הדורם, אשתו של אשר, היא הביאה איתה את הבת הזאת, הייתה בת 3, והגיעה לבית יעקב עם הילדה, התחתנה עם אשר, וסרח גדלה בביתו של יעקב אבינו. והדברים תמוהים, אומר הכתב הקבלה, ואם כן, איך נחשבה בכלל 16 נפש ילדה זלפה ליעקב? כשמונים את כל בני יעקב שיורדים למצרים, היא מופיעה ברשימה של זלפה, ואף אם נדחוק לפרס בתלת שגידלה אותה זלפה. וכאן רואים שכשאדם מגדל ילד, הילד קורא לו אבא, נקודה. זה אבא שלו, זה מי שגידל אותו. אז אולי אפשר להגיד, טוב, גידלה אותה זלפה, עדיין נקשה. איך נחשבה בכלל 70 נפש, כיוון שאינה מיוצא ירח יעקב. ושם כתוב יוצא ירח ירחו. אז איך היא נחשבת בכלל יוצא ירחו? כן? איך יכול להיות? אז תראו, סרח גדלה בבית יעקב. בגלל שהיא גדלה בבית יעקב, אז היא נקראת ביתו של יעקב כביכול, בת אשר. למרות שהיא לא הייתה ביתו של אשר. מה אתה אומר? איך זה בכלל יוצא ירחו? איך יכול להיות? אז בוא ניקח עוד איזה ביטוי אחד, ואז ננסה להסביר. תראו בנידה סמך זין עמוד ב', מקור ג' בסוף השורה השמינית, כן? רבי יוחנן אמר, בין בזמנה, בין שלא בזמנה, אינה תובלת אלא בלילה משום שרח ביתה. שימו לב עכשיו טוב. מה קורה עם אישה? אישה צריכה אחרי שבעה נקיים לטבול במוצאי היום השביעי. מה קורה אם היה איזשהו בעיה, לא היה לה איך? אז היא רוצה לטבול ביום השמיני. לכאורה יכולה לטבול ביום. אומר רבי יוחנן, לא. אם היא נאלצת לטבול ביום השמיני, היא תטבול ביום השמיני בלילה ולא ביום. למה? משום שרח ביתה. מה זה שרח ביתה? הבת דבוקה לאמא. היא רואה מה אמא עושה, כשהיא גדלה היא עושה אותו דבר. אז היא לא תחשוב שאפשר לטבול ביום, ותעשה את זה עוד ביום השביעי. אז לכן, גם אם נאלצה לטבול בשמיני, תטבול בלילה משום שרח ביתה. לפי זה, מה זה שרח? לפי זה שרח זה להידבק. אז ממילא, כשאנחנו אומרים בשם בת אשר שרח, אפשר להגיד שהיא נקראת שרח על שמה, שהיא נדבקה בבית יעקב, ביראת שמיים עצומה, בקדושה עצומה, עד כדי כך שהיא נקראת יוצאי ירחו. מונים אותה בכלל השבעים נפש. קושיית הכתב והקבלה היא להפך, היא מביאה אותנו למקום של הבנה שהעניין של שרח ביתה זה שם בת אשר שרח, שהיא כל כך הייתה דבוקה בהשם עד שהיא נקראת שרח, והיא נקראת ממש הבת, כאילו בונים אותה בבני זלפה, עד כדי כך. כלומר, שדבקות אדירה, כמו שראינו בשיעור הקודם על עובדיה הנביא, דבקות אדירה מביאה את האדם להיות חלק מהעצמות הישראלית, עד שמכנים אותה יוצאת ירח יעקב. ואז אפשר לומר שבעצם הסרח העודף בא לו לדבר על כל מי שדבק בישראל, או על כל מי שדבק בקדושה, שאם הוא, אפילו אם הוא בא מן העודף, אם הוא דבק בקדושה, הוא מחובר אליה. הוא נחשב חלק ממנה. והדבר הזה ממשיך, אני רוצה להציע, זה הצעה חדשנית, כן? אבל תראו איתי אחד מקור ד', ביושע כף ד', וימות יהושע בן נון, עבד השם, בן 110 שנים. וימות יהושע בן נון, עבד השם, בן 110 שנים. ויקברו אותו בגבול נחלתו, בתמנת סרח, אשר בהר אפרים. כלומר, נחלתו של יהושע נקרא תמנת סרח. מה זה הסרח הזה? מה זה? למה תמנת סרח? מה העניין? אז יש דיונים, למה סרח? תכף נראה עוד אחד הפירושים. אבל מה זה תמנת סרח? אז אני רוצה להציע הצעה חדשנית, שיהושע, מה הייתה הגדלות שלו? איך הספר מתחיל? שיהושע הוא בעצם התלמיד של משה. והיא אחרי מות משה. היהושע הוא בעצם, כל הכוח של יהושע זה הדבקות שהוא נדבק במשה. הרי חז"ל אומרים לנו שמשה הרי אומר בפסוק, הוא אומר, ידעתי שאחרי מותי שתחטאו וכו'. אז אומרים, הרי לא חטאו אחרי מותו. כל ימי יהושע לא חטאו, רק אחרי שיהושע נפטר. אז אומרים חז"ל, לא, כיוון שבימי יהושע לא חטאו, בעיני משה, ימות יהושע זה ימיו שלו. זה כאילו הוא נמצא. אז אם אחרי יהושע חוטאים, זה אחרי מותי. כלומר, כל מה שיהושע חי, כאילו משה חי. יהושע היה סרח. הסרח של משה רבנו. מי שדבוק, דבוק במשה רבנו, דבקות הווייתית, גמורה, מוחלטת, עד כדי כך שימיו, תקופת הנהגתו, נחשבת כאילו משה רבנו ממשיך להניג את ישראל. אז לכן הוא הולך לנקבר איפה? בתמנת סרח. שהעניין שלו זה שהוא הסרח של משה רבנו. אבל קשה להתעלם עדיין, תראו, רש"י אומר תמנת חרס שמה, לא תמנת זה, הרי היום יש אומרים שזה נמצא איפה צומת אריאל, יש ליד זה כפר, שהוא נקרא היום בלשון של, שנקרא בני דודים, זה נקרא כיפל חרס, כן? אז כיפל חרס, אומרים זה תמנת חרס, שזה תמנת סרח, כן? ויש שם קבר, יהושע בן נון, יש טוענים שקבר יקלב, יש בזה טענות, בכל אופן לענייננו אומר רש"י, תמנת חרס שמה, ולמה נקרא שמה תמנת סרח? על שם שפירותיה מסריחין מרוב שמנן. כלומר, כשיש עודף שומן, מי שיצא לו, לפעמים לראות, יש בוסתנים, נגיד בצפון, בכל מיני מקומות, אומר, אתה רואה עצים שכבר הפירות מבושלים מרוב שמש, הם לא בשלים, הם כבר בשלים שמנים, כבר נוטפה, מה שנקרא, זבת חלב ודבש, כן? הדבש כבר זב מהם. עכשיו, כשאתה מתקרב לעץ הזה, יש לו ריח, לא רגיל, אלא כבר טיפה סירחון, טיפה כזה. סירחון של שומן, אבל זה טיפה סירחון, כן? כאילו, בשלות יתר. בשלות יתר. אז זה אומר, תמנת סרח, השם שפירותיה מסריחים מרוב שמנן. כאילו, היה שם פירות שהם מלאים שומן. אז אפשר פה לומר, שלפי הסבר הזה, מה זה הסרח העודף? אז הסברנו קודם עניין של דבקות. עכשיו, אפשר גם להסביר שכביכול הקדושה כל כך כל כך מאירה, כל כך מלאה בשמנות קדושתית, כן, לא יודע איך לקרוא לזה, כן? אז שזה כאילו גם כן עודף עוד אחורה מרוב עוצמת הקדושה שיש במשכן. טוב, אבל עדיין אנחנו ככה, קשה לנו עדיין עם הביטוי הזה, עם הסרח העודף, ולמה מיותר, קצת הסברנו, אבל בואו ננסה טיפה להעמיק עוד יותר. בואו ננסה עוד טיפה להבין עוד איזה עניין בעניין של סרח. תראו איתי ביחד במקור ה', אומרת הגמרא בסוטה י"ג עמוד א', ומניין היה יודע משה רבנו איכן יוסף קבור? הרי משה לוקח את ארונו של יוסף ומוציא אותו ממצרים. מאיפה הוא יודע איפה הארון של יוסף? איך הוא יודע? אמרו, סרח בת אשר נשתערה מאותו הדור. סרח נשארה מהדור של יוסף, וידע איפה הארון של יוסף. אמרה לו, ארון בתוך הנילוס, וכשברחו, המצרים שמו שם כדי שיתברחו מימה וכו'. והוא הולך ומוציא את הארון מתוך הנילוס וכו'. אבל בעצם סרח נקראת, סרח בת אשר שנשתערה מאותו הדור. נשתערה מאותו הדור. אז לפי זה מה היא? היא סרח עודף. היא נשארה מאותו הדור. כאילו יש את הדור, ומה שנשרח אחריו, מה שנשאר ממנו, השיריים של אותו דור, בשמות רבה, תראו מקור את סוף השורה הראשונה, ובמה האמינו? למה האמינו למשה כשהוא בא ואמר להם, אני הגואל? למה האמינו לו? שכך היה מסורת באדם מיעקב, שיעקב מסר את הסוד ליוסף, ויוסף לאחיו, ואשר בן יעקב מסר את הסוד לסרח ביתו, ועדיין הייתה קיימת, היא עדיין הייתה חיה ביציאת מצרים מכל הדור ההוא. וכך אמר לה אשר, כשהוא גילה לה את הסוד, כל גואל שיבוא ואומר לבניי, פקוד פקדתי אתכם, הוא גואל של אמת. אז היא אמרה להם, כשהוא אמר פקוד פקדתי, גמרנו, זה הגואל, זה הסוד, זה הקוד. אז רואים פה גם כן, שבעצם סרח, קודם כל אשר מוסר לה את הסוד, היא כאילו מין המשך, אבל היא נשארת מן הדור ההוא. תראו איזה מדרגה היא זכתה. עכשיו יותר מזה, תראו בשמואל בית כף, ותקרא אישה חכמה מן העיר, כשיואב רודף אחרי שבע בן בכרי שמרד בדוד, הוא מגיע לעיר, רוצה להרוג את כל העיר. ותקרא אישה חכמה מן העיר, וכאן הציטוט בדילוגים, אמרו נא אל יואב, אין, שיבוא, ויקרב אליה, ותאמר האישה, אתה יואב, ויאמר אני, ותאמר, אנוכי שלומי אמוני ישראל. אומר רש"י, סרח בת אשר הייתה, היא נשארה עד דוד המלך עוד. אתם מבינים מה זה? זה אריכות ימים, זה בלתי נתפס, לא מובן הדבר הזה, כן? מה זה שלומי אמוני ישראל? אוי, אני השלמתי בין משה ליוסף, חיברתי ביניהם, כן? אפשר כך להבין. אבל שלומי אמוני ישראל, סרח בת אשר, היא חיה עוד בזמן דוד. אז כאילו, כביכול, שמהאורה של המשכן, של השראת שכינה, ניתן לקבל אריכות ימים כזאת, שמה שנקרא סרח עודף, זה... ממשיך עוד הלאה, אחרי שהבניין נגמר כבר. ממשיך עוד, סרח עודף. בספר גימטריות, בפרשת פנחס י"ח, זה של רבי יהודה, בעל ספר חסידים. אז הוא אומר כך, מה בא להשמיענו ששם בת אשר סרח? שמה אומר לנו, ששם בת אשר סרח? מה יוצא מזה? אלא לפי שכתוב, וימות יוסף וכל אחיו וכל הדור ההוא, והיא נשארה על שם וסרח העודף. כלומר, אם מישהו יגיד לי, תקשיב, הרעיון הזה עלה בדעתי קודם לכן, כן? כיוונתי לדעתו של הגאון בעל ספר חסידים, אבל יכול היה מישהו להגיד לי, נורא חצתני, אבל תביא מקור, אז הנה, בבקשה, בעל ספר חסידים, בדיוק מחבר אותו דבר. הוא אומר, וימות יוסף, וימות יוסף, וכל אחיו, וכל הדור ההוא, והיא נשארה על שם וסרח העודף. הוא לגמרי מחבר את זה לסרח העודף של המשכן. לגמרי, ממש. כל הרעיון שחשבנו עליו חדשני, וזה כבר נמצא בספרו של רבי יהודה, בעל ספר חסידים. אז פה בעצם, בספר הגימטריות, פנחס י"ח. אז כאן אנחנו רואים שיש עניין בעניין של סרח העודף, כביכול של שיירי קדושה. של מה שממשיך מדור לדור. של מה שעובר הלאה אל הדור הבא. של מה שנשאר מהדור הקודם. שכביכול השראת שכינה בישראל עושה רושם לא רק באותו דור, אלא ממשיכים ממנה הלאה לדורות הבאים. וזה כביכול סרח העודף. אז פה כבר יש לנו עוד הבנה. אחת אמרנו, דומה לאישה, מהלכת בשוק, שיפוליה מהלכים אחריה, אז כביכול העולם כולו הוא כמו השיפולים של סמלת הקלה של השכינה הקדושה, אז העולם כולו נגרר אחרי השכינה הקדושה, אז זה סרח העודף. מקדימה יש כמו צעיף שמכסה פניה, כל המשכן בעצם מדומה לאישה, כי אישה זה קלה, זה השרת שכינה בבית, וזה להניח ברכה אל ביתך, היחנו בזה כבר בשיעור על חלה ועוד הרבה מקומות, בכל אופן לענייננו, אז כביכול, העניין של שרח העודף, זה מה שנקרא, כל העולם נגרר אחרי השכינה. פירוש שני למדנו, שבת אשר שרח, שזה בעצם לשון של דבקות, כמו שרח ביתה, כן? של דבקות, היא כל כך נדבקה ביעקב אבינו, כל כך יריעת שמיים הייתה, עד שזכתה להיקרא, כאילו יוצאת יריחו של יעקב, בתוך השבעים נפש. אז עניין של דבקות, אז כביכול שרח העודף, כביכול של דבקות של המציאות כולה במשכן, בשכינה. וראינו את יהושע שיתכן שתמנע צרח על שם זה שהוא היה בעצם הצרח של משה רבנו, שהוא דבק במשה רבנו כל כך עד שזה תקופתו היא כאילו תקופה של המשכיות של משה רבנו. עוד ראינו שפירותיה מסריחים מרוב שמנן, שכביכול שמנות גדולה כשיש עודף אדיר של קדושה, של הופעה, שכביכול יש כבר התפוצצות, הופעה של כבר שכינה שכאילו מספריצה מכל הכיוונים, שנזכה לראות את הדבר הזה, וזה שרח העודף. ועוד ראינו גם את העניין של המשכיות של הדורות, דור פועל, דור עושה. נגיד הדור הזה, מה הדור הזה? הוא כולו מכף רגל ועד ראש שרח העודף של דור תשח. זהו, זה דור כזה ישן, הוא לא חושב שהוא צריך לעשות את תפקידו שלו, אז זה בבחירות שלישיות תוך שנה. כולם, מה איך יכול להיות? אתם שגם בעולם כבר, אמר לי אחד, נהג טקסי באיזה מדינה, באמריקה, איזה מדינה קטנה, שואל אותו, תגיד, מה הולך אצלכם שם בישראל? כאילו כל העולם כבר צוחק עלינו, כן? אז זה דור, זה הלך לישון, ופתאום הוא לא מבין מה קורה איתו, ולמה ככה ולמה שם. דור שחי, נתקע ב-48, מה זה 48? לטעותה, שנתקע בתשח. דור שנתקע בתשח, אנחנו סרח העודף של תשח. הגיע הזמן להתחיל להביא את השראת שכינה שלנו כדי להסיר סרח עודף שלנו לדור הבא. כי בכל דור מוריד לעולם השראת שכינה ויש סרח עודף. יש מה שעובר לדור הבא. וזה בעצם אמרנו שבעל ספר חסידים בספר הגימטריות בפרשת פנחס ממש מחבר שסרח בת אשר היא נשארה מהדור של יוסף על שם וסרח העודף. ממש מחבר באמת את האמירה הזאת, שכביכול יש מדור לדור איזשהו סרח עודף שממשיך הלאה לדור הבא. עכשיו תסלחו לי, כי אני הולך לקחת אתכם למקום קצת לא נעים. לכאורה המילה סרח היא נשמעת כמו להבדיל, אין סוף הבדלות. לשון של סירחון חלילה, כן? אז מה, ודאי, חמנה לצלן, כאילו אפילו אני בכילו רעדה בכלל מעלה את השאליה, כן? אבל אי אפשר לתורה, צריך ללמוד אותה. אז בואו נראה ביחד מקור בב. אומר המדרש בילקוט שימוני תהילים, תף רס תמחת. אף בשרי ישכון לבטח. פסוק בתהילים. תנו רבנן. שבעה לא שלטה בהם רימה. לא היה ריקבון בגופם, לא היה סירחון. אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, מרים ובנימין, ויש אומרים אף דוד. רבי אלעזר ורבי שמעון, אבא מבקה מיני דיקולי דתרבה, היו מוצאים ממנו סלי סומן, ומות ובשמשה דתמוס ואב ולא מסרח. היו מוצאים ממנו סלים של סומן שלו מגופו, סמים בשמש של תמוס ואב, וזה לא היה מסריח. כלומר שהסירחון, כפי שהסברנו גם קודם, קשור למותרות המציאותיות, קשור לחטא, קשור לתערובת של הלא טוב. אז אומרים לנו יש צדיקים ענקיים שהם זכו שלא הסריחו, שלא עלתה בהם רימה, ורבי אלעזר ורבי שמעון היו מציעים לנו סלי סומן ולא היה מסריח. אז תגיד לי מה הולך פה? עכשיו הדבר היותר קשה בסיפור הזה, כי הרי אנחנו מכירים את המשנה שאומרת שהאדם בא מטיפה סרוחה, אז אתה עושה לי סרח העודף? מה הולך פה? עכשיו גם לא מובן למה לעשות את האדם מדבר כזה סירחון, למה? אומר בעל התניה, תראו במקור ואב שורה שלישית, תניה ליקוטי אמרים למדלף, ולמה עשה השם כזאת להוריד חלק באורו התברך הממלא וסובב כל אלמין, ממלא וסובב את כל העולמים, וכל הקמי כלחסי וכל לפניו כלא נכתב, והלבישו את האור האינסוף הזה, את האור המדהים הזה, במשחה דחיביה, באור של נחש, וטיפס רוחה? למה? אומר בעל התניה, איזה מין דבר זה? לקחת אור השם, שימתו וטיפס רוחה? אומר, ואין זה כי אם צורך עלייה, להעלות להשם, כל נפש החיונית, הבהמית, שמקליפת נוגה וכל לבוסיה, אין בחינת מחשבה, דיבור ומעשה שלה, על ידי התלבשותן במעשה, דיבור ומחשבת התורה. אז אומר לנו פה, הבעל התניה, תורה קדושה, איך אומרים, אופיינית לבעל התניה, זכותו יגן עלינו, ענק עולם, אומר לנו בעל התניה, תבין, הקדוש ברוך הוא מוריד את זה לטיפה הסרוכה, למה? עד רבה, שהקדושה תרד למקום הזה עם כל סרחונו ותעלה אותו. ותעלה אותו ותוציא, לעלות להשם, בוא נקרא את זה, זה ירידה שיצורך עלייה, לעלות להשם כל נפש החיונית הבאמית. לעלות, הרי תחשבו על זה, אנחנו בני אדם. נמצאים בתוך גוף, קר לנו, חם לנו, צריכים לאכול, קשה לנו לקום בבוקר, עייפים, זה, מה זה כל הקשקוש הזה? הקדוש ברוך הוא צריך את זה. אז דיברנו פעם קודמת על קדושת אנשים שהרבי מקוץ מביא אותו השפת אמת, פרשת משפטים, אנשי קודש תהיו לי, הקדוש ברוך הוא חפץ בקדושת אנשים, במעשה אנוש, בתחבולותה, בתוך מעשה, מידה, צמצום. אז זה אותו רעיון. הטיפה הסרוכה הזאת נועדה לומר, אדוני, צריך להתגלות קדושה בתוך המציאות הכי ארצית, הכי, לא נעים להגיד, הכי מוגבלת, הכי מצומצמת. ואז, לפי זה נוכל לומר ששרח העודף בא לומר שכן, השכינה יורדת גם למקומות שהעולם מחשיב אותם כלא נעימים. כן, השכינה יורדת ומתגלה בפוליטיקה. מה אתם אומרים? זה פוליטיקה, זה לכלוך. כל ילד יוצא מהבטן של אמא שלו, ישר המילדת לוחשת לו באוזן. פוליטיקה זה לכלוך. ככה, אתה יודע, אתה מסתכל, וואלה, הלוואי והיינו מכניסים את אנוכי השם אלוקיך לראש של אנשים, כמו המשפט המטומטם הזה. הלוואי והיינו זוכים. אבל אתה לא מבין שאתה מדבר על מלכות ישראל, על שיבת שכינה לציון, על מלכות בית דוד, מה אתה לא מבין? לא מבין. אז זה סרח העודף. מה זה סרח העודף? שהקדושה יורדת מהמשכן, הרי יריעות זה הלבוש של הקדושה, הלבוש של המשכן, יורדת גם לסרח העודף, שם על הארץ, למציאות הארצית של אחורי המשכן, לאדמה, לשם יורד, לשם סרח העודף, גם למקום הזה, כדי להעלות להשם כל נפש החיונית, הבהמית, על ידי מחשבה, דיבור ומעשה, בהתלבשותן במעשה דיבור ומחשבת התורה. אז זה עוד הבנה שאפשר להבין את העניין של הסירחון. אבל יש פה משהו, אני באמת מודה להשם, אני מקווה שגם אתם תתחברו לדברים. כדי להבין אותו, אנחנו צריכים להיכנס לתוך ספר משנה שכיר, שכתב אותו הקדוש, קודש הקודשים, הגאון רבי סחר טייכטל, השם יקום דמו הקדוש, בעל ספר אם הבנים שמחה. אז יש לו ספר נוסף שנקרא משנה שכיר. ובפרשת ויקרא, ובעיקרא הוא כותב כך, ובואו נראה את זה ביחד. מקור זין, הדברים ככה מתחברים גם על התקופה של הדר, השקלים, בואו נראה את הדברים. משנה שכיר, פרשת ויקרא. ראיתי בספר ישועות מלכו, אין של הגאון רבי יהושע מקוטנה, בהגאותיו על הרמב״ם, מעט סורי, הלכות תפילה, פרק א' הלכה י', שמתמה, או שמתמה, שתמה על רש"י. דקורבן ציבור לא מקרי, מה רש"י אמר? קורבן ציבור לא נקרא, רק דבא מתרומת הלשכה. ובאים רבים מנדבים, אפילו כל ישראל, לא מקרי ציבור, רק שותפות. כלומר, רש"י בתחילת ויקרא אומר, שקורבן ציבור אי אפשר שיקנו אותו יחידים. אי אפשר. גם אם תאסוף, נגיד, את כל ישראל, וכולם יקנו את הבהמה, כדי שתהיה קורבן ציבור, זה לא קורבן ציבור. זה שותפות, זה אוסף של פרטים. תראו, הרב קוק במשפט קוין קוף ממדלת, מסביר את זה בעריכות ונכנס לזה. אבל פה זה רשי, זה כל כך יפה לראות את זה ברשי, ובמשנה שכיר איך הוא מפרט את זה. אפילו שם משנה שכיר עוד חי גם בשואה, נרצח בשואה, עוד אחרי הרב קוק, אבל בכל זאת, דברים כל כך מתחברים. אז תראו, מה הוא אומר פה בעצם? לדעת רשי, קורבן ציבור לא יכול לבוא אלא מתרומת הלשכה. מה זה תרומת הלשכה? מהשקלים שכל עם ישראל אוסף, שמים בקופה הלאומית, הקופה הלאומית קונה קורבנות ציבור. זהו, שלום. הרי על זה היה מריבה עם הצדוקים, שהצדוקים רצו להגיד שיחיד יכול להתנדב את קורבן התמיד, וכשניצחו אותם עשו מזה יום טוב. מסביר הרב קוק במשפט כהן, שהצדוקים טענו שהלאומיות הישראלית היא כמו כל לאומיות אחרת בעולם, כדרה של שותפים. אוסף פרטים שמתאגדים יחד, זה ציבור, ואין בציבור אלא את אוסף הפרטים, זהו. ובעצם קורבן התמיד מובא מהקופה הלאומית של תרומת הלשכה, מהמחצית השקל שכל יהודי נותן, כדי לומר שזה קורבן של ציבור, והציבור זו ישות אחת שהיא לא אוסף הפרטים, אלא משהו עליון יותר, גדול יותר, גבוה יותר, אותו מעיין שמימי אלוקי שמכונה השכינה הקדושה, שהוא הנשמה האחת הגדולה של שורש נשמותינו כולנו, כל נשמות ישראל. אז זה לא אוסף הפרטים שבדור, אלא זה גם קשור גם לנשמות שהיו ושיהיו, לנשמה שבשמיים. יש לזה גם השלכות, נגיד אמרו לרב ציודה, אולי נעשה משאל עם על ארץ ישראל אם לתת חלקים מהארץ. אמר להם הרב ציודה, איך תעשו משאל עם? אי אפשר לעשות משאל עם על ארץ ישראל. אתם צריכים לשאול את השכינה הקדושה, את הנשמות שהיו, את הנשמות שיבואו. מה משאל עם? מה, כלל ישראל זה רק אלה שנמצאים פה בדור הזה חיים? מה פתאום? אנחנו פה בתורנות מטבח, אבל יש את כל אלה שהם באוהל, שהם בשמיים, שהיו, שיהיו, שכינה הקדושה. ציבור בישראל זה לא אוסף הפרטים, להבדיל מכל עם אחר. ולכן קורבן התמיד בא דווקא מתרומת הלשכה. זה בעצם מה שאומר רש"י, תמה עליו בספר ישועות מלכו. ושואל, אם כן, כיוון דקיימנן בפר העלם דבר, כן, כשטעו פר העלם דבר של ציבור, הוא לא בא מתרומת הלשכה. נודבים אותו הציבור, זה לא בא מתרומת הלשכה. וביום הנון עמוד א' אמרו, דו קורבן ציבור. אז אומר המשנה שכיר, איך נתרץ את קושיית הישועות מלכו? אומר, ויש להסביר עם מה שראיתי בתולדות הגאון, הגאון רבי יוסף רזין זצל, הנקרא דרוגצ'ובר גואל, כן? הרוגצ'ובר זה יהודי ידוע, שהוא היה גאון עצום, בעל יכולת חיתוך חקירתית, למדנית מדהימה. ושם זה מובא מרב נטע ליפציץ שהביא בשם הרוגצ'ובר, אותו רבי יוסף רזין. אז הוא הביא שהביא מהגאון הלן שאמר, זה כמו שיש הרכבה מזגיית והרכבה שכנית בדברים טבעיים, כדי שיהיה קל לכולנו. היום מלמדים את זה, אומרים יש תערובת, יש תרכובת. תערובת זה הרכבה שכנית, מה פירוש? זה מורכב, אבל זה כל פרט עדיין עומד לעצמו, ונעשו כולם שכנים, קוראים לזה היום תערובת. ויש הרכבה מזגיית, שזה התמזג לגמרי, סימביוזית, מה שמכונה, שזה היום קוראים לזה תרכובת. אז הוא אומר, יש הרכבה מזגיית, שזה תרכובת, הרכבה שכנית, תערובת. אז כמו שיש את זה בדברים טבעיים, כמו כן יש הרכבה מזגיית ושכנית בהלכה וברוחניות. גם ברוחניות, גם בהלכה, יש תרכובת, יש תערובת. ממשיך ואומר, בהרכבה מזגיית, איך עושים תרכובת? לא נוכל לעשות דבר זה. רק על ידי שפושט צורה ולובש צורה. אתה לא יכול ליצור תרכובת, אלא אם כן כל פרט שאתה בא עכשיו למזג אותו עם שכנו, הפרט הזה אתה ממסמס אותו, אתה כאילו מסלק ממנו את צורתו, הוא מאבד את צורתו, ואז הוא מתרכב עם הצורות האחרות, וביחד הם נעשים לצורה חדשה. זה מאוד חשוב במשפט הזה, תשימו טוב, שימו טוב לב. לא נוכל לעשות דבר זה רק על ידי שפושט צורה ולובש צורה. ואתה, יש לחקור. מהו מהותו של הכלל? אומר המשנה שכיר. מה זה כלל? האם כלל זה הרכבה שכנית, תערובת, אוסף פרטים? או שזה הרכבה מזגיית, תרכובת, שזה צורה חדשה, ישות אחרת. זה לא אוסף פרטים. בוא נראה את זה בלשונו. אומר המשנה שכיר, ואתה יש לחקור מהו מהותו של הכלל. אם לא אבי הכלל רק הכפל של הפרטים בכפולות מרובות. כלומר, הרבה פרטים. פשוט הרבה פרטים. או שמה, הכלל הוא באמת בריאה חדשה. אשר הפרט היחיד נאבד בו לגמרי ונשתנה לעצם אחר, וזה נקרא הרכבה מזגיית. זה הרכבה שכנית או מזגיית? אומר המשנה שכיר, כלל ישראל זה הרכבה מזגיית, זה עץ צורה חדשה. אתה לא באוסף פרטים, כולם נשארים אותו דבר, רק חיברת אותם לחברת אחריות גדולה. לא, שותפות זה אומות העולם. בישראל, כלל ישראל זה הרכבה מזגיית, זו מהות אחת, זו הוויה אחרת, זה לא אוסף הפרטים. ועוד ראיה, הוא מביא שם ראיות, אחת הראיות שהוא מביא המשנה שכיר, וכדאי, מי שיש לו את האפשרות לראות בפנים, זה תשובה, זה פשוט יפה יפה לקרוא את זה. אומר, ועוד ראיה, זה דווקא באופן זה נקראו רבים, איפה אנחנו יודעים שדווקא התרכובת מזגית של פושט צורה ולובש צורה חדשה, זה נקרא כללות ישראל, מדוד המלך. בעת שקנה מקום המקדש ובתוספות בזבחים קופתת זין עמוד ב' כתבו בשם רבנו תם שיש במדרש שנתן לו לערבנה הוא נתן לו 50 שקלי זהב אבל הרי הוא גבר 50 שקלי כסף מכל שבט ושבט אז היו לו 600 שקלי כסף אז איך זה מסתדר? אז אומר נמצא לדברי רבנו תם גבה דוד מכל שבט 50 שקלי כסף דהיינו 600 שקלי כסף מכל היו בית שבטים באמת בהתחלה דוד גבה מכל ישראל 50 שקלי כסף מכל שבט כדי שכולם יהיה חלק בקניין מקום המקדש 600 שקלי כסף ואחר כך החליפן ב-50 שקלי זהב 600 שקלי כסף שווים 50 שקלי זהב אז הוא החליף אותם למה היה צריך לכל זה? שמה היה צריך דוד לקחת 50 שקלי כסף מכל שבט ואחרי זה את ה-600 שקלי כסף להפוך להמיר אותם ב-50 שקלי זהב ואת ה-50 שקלי זהב אז להביא לו שמה הפעולה הזאת? מה-600 שקלי כסף ל-50 שקלי זהב אז הוא אומר יען הוא רצה שיהיה עסק ציבורי בזה הקניין והרכבה מזגיית אבא פושט צורה ולובש צורה הוא היה חייב את ה-600 שקלי כסף לשלוח אותם לקחת 50 שקלי זהב בתמורתם, ואז בעצם ה-50 שקלי זהב זה כבר לא אוסף של שקלי כסף מכל השבטים, זה הופך להיות 50 שקלי זהב של כל עם ישראל כאחד. פוסט צורה, לובש צורה, הוא עשה פעולה של פוסט צורה, לובש צורה, כדי למזג לגמרי את הכסף הזה, שאי אפשר יהיה להגיד ש-50 שקלי כסף האלה מהשבט ההוא, ו-50 שקלי כסף האלה מהשבט ההוא. לא, יש פה 50 שקלי זהב מכל ישראל כאחד, לכן הוא עשה פעולה של פוסט צורה, לובש צורה. חברים, תקשיבו טוב, כדאי לכם כל הלמדנות הזאת, כשאתם תכף תראו את היישום של זה, איך הוא מתוק, זה בלתי נתפס. עכשיו, ממשיך המשנה סחיר ואומר, עיין בתמורה, מסכת תמורה, דף למד א' עמוד א', דביצת טרפה מותרת, כיוון דכי גבל מצרח. מה הפירוש? אומר, הגמרא שם אומרת, הרי טרפה אסור לאכול אותה, אבל ביצה של טרפה מותרת. למה? אומר, הרי כדי שיהפך להיות אפרוח, הוא צריך להסריח. כשהוא מסריח, הוא מאבד צורתו הקודמת, נרכב, הופך להיות כמו אפר, ואז מזה נוצר האפרוח. לא נכנס עכשיו איך זה בביולוגיה של היום, עזבו. תכלס, זה צריך כאילו להסריח. מה זה נקרא להסריח? וכאן הדברים מתחילים להתחמם כבר. להסריח זה לפסוץ את הצורה הקודמת. ואז הוא לובש צורה חדשה. על כן הוא צריך לדוד המלך להחליף כסף זה באחרים מכסף לזהב. ואז היה פוסט צורה ולובש צורה. ואז עלה ונתעלה למדרגת רבים, ובטל ממנה, מכל התרומה הזאת, שם יחיד נמצא. דאם נתקבץ תחילה הכסף, ומכסף זה נלקח הקורבן, גם לרש"י מחשב ציבור וכלל, מתרץ משנה שכיר, שנכון שפר אלם דבר, הוא ניקח כביכול מכל ישראל, כן? אבל בעצם ממזגים את כל הכסף ביחד, ומכל הכסף הזה ביחד לא קונים מהכסף ישר את הקורבן, אלא מכניסים את הכסף לקופה הציבורית, והקופה הציבורית קונה את הקורבן. השלב הזה באמצע הוא הכרחי, כמו דוד שהעביר את זה משקלי כסף ל-50 שקלי זהב, כדי לעשות פושט צורה, לובש צורה, יותר אי אפשר להגיד, הכסף הזה באוזן של הפר אלם דבר זה ממני, לא. אין כזה דבר. זה בא מהקופה הציבורית. ואומר, בעצם המשנה שכיר, גם רש"י יסכים שזה אפשרי, רק הכוונתו היא שאתה לא יכול שהציבור יקנה ישירות את הבהמה. כי אז כביכול זה אוסף של פרטים, וזה צריך להיות משהו ציבורי. עכשיו, לפי כל ההבנה הזאת, אנחנו לפי זה מתחילים להבין שכשמדובר על סרח העודף, יש פה איזושהי, כן, כן, יש פה איזושהי הסרחה. והסרחה זה פשיטת צורה ולבישת צורה. על מה מדובר? מה רוצים? נכון שאנחנו מכירים שבימות המשיח חוכמת סופרים תסרח. תסרח. עוד פעם הגיע הסרח הזה, בימות המשיח חוכמת סופרים תסרח. מה זה התסרח הזה? כלומר, כביכול אנחנו מחזיקים פה ביד כמה אמירות שמצלצלות לנו באוזניים כמו משהו שאמור להתחבר לאיזשהו חידוש מקסים, אבל מה הפתרון שלו? סרח העודף, לשון של סרוח, של הסרחה. הסרחה זה פשיטת צורה כדי ללבוש צורה. בסדר, חוכמת סופרים תסרח. כלומר, צריך להיות פה איזשהו תהליך בחוכמת סופרים, בחוכמת התורה, של פשיטת צורה לבשת צורה. אנחנו עדיין אבל לא יודעים איך לחבר זה עם זה. אז בואו נראה את דברי מרן הרב קוק, והדברים יאירו כנתינתם מסיני. תראו בבקשה פה באות ח', קובץ א', פסקה ת' קוף סמך ת'. אומר הרב, הוא אומר בעוד מקומות, אבל אני בחרתי את הפסקה הזאת, אומר הרב ככה, המינות, הנצרות, שתתפשט על העולם כולו, לפני האורה הגדולה העליונה, שתופיע עליה, היא קדמות העדר הקודם להוויה בכל היש כולו. אומר זה שהנצרות בתקופה שלפני הגאולה, היא כאילו תהיה שולטת בכיפה כביכול בכל העולם, תתפשט בכל העולם, אז הוא אומר זה כמו העדר שקודם להוויה. במילים שלנו, כמו שלמדנו בביצה טרפה, כמו שמסרח גביל, כלומר כשזה נסרח, כשיש העדר, זה הופך, קודם כל זה צריך להסריח, ואז זה הופך להיות גם בן אדם. קודם טיפה סרוחה, צריכה להסריח, ואז נוצר מזה בן אדם. אותו דבר גם כן בביצה טרפה, זה צריך להסריח, ואז נעשה מזה אפרוח. אז הוא אומר, גם כן ההופעה של הנצרות מתפשטת על כל העולם לפני הגאולה, זה העדר שלפני ההוויה. אז מה זה? זה הסירחון. סירחון שלפני היצירה של צורה חדשה לעולם. שימו לב, על כן, אם זה ככה, אם זה מה שנקרא רק ההכנה לגאולה, והיו הרבה שהיו אומרים, כשהייתי בחוץ העיר, אני זוכר אפילו ממקור לזה, אבל הייתי שומע את זה הרבה מאוד, שכביכול הרי הארץ הייתה בידי הטורקים שנים רבות, ולפני הגאולה, סמוך מאוד לגאולת ישראל, קיבלו את זה, המנדט עבר לאנגלים, לנוצרים. כביכול שמדינת ישראל תקום, כביכול על סילוקם של הנוצרים מארץ ישראל, לא סילוקם של המוסלמים. והיה מי שטען שזה חלק מהעניין הזה, שכביכול לפני שבאה ההוויה החדשה, צריכה לבוא הופעה של מינות, שמתפשטת על העולם, כמו שיש עדר, שקודם להוויה, בכל היש כולו, אומר הרב, זו תופעה שהיא נכונה בהכל, בביולוגיה, בבן אדם, בכל דבר. צריך קודם הסרחה של היסוד הקודם, למרות שזה צומח מהיסוד הקודם, אבל צריך להסריח את היסוד הקודם כדי להוליד את הדור הבא. מעין מה שדיברנו בשיעורנו החרוב וזקן, על כך שבעצם חורבות הדור הקודם הם אלה שבונות את הדור הבא. החורבתיות הזאת, חד חרוב הזה, זה בדיוק ההסרחה כדי ליצור צורה חדשה. עכשיו שימו לב. על כן, אומר הרב, במקור חטא שורה שנייה, על כן, גם הצורה הרוחנית העתיקה של האמונה צריכה להתרכב ולהסרח או להסריח. חוכמת סופרים תסרח. ואחר הסירחון הזה מתחלת צורה חדשה. כדמסרח גביל, הוא מזכיר את האפרוח של ביצת טרפה, מה שראינו במשנה סחיר מתמורה למדלף, כן? אז כדמסרח גביל, כלומר, אחרי הסירחון הזה תתחיל צורה חדשה. לפני שנמשיך, שימו לב שהרב פה אומר שיש לב של סירחון, כאילו זה נגמר העידן, תחושה של די, מה שהיה כבר לא יהיה יותר. זה, יש כאן הסרחה, אבל ההסרחה הזאת, אומר הרבי, בשביל לבנות בניין חדש, לא במקום הבניין הקודם, אלא להפך, כתוצאה מהבניין הקודם, אבל זה התהליך של בניין הדור הבא, היא על ידי שיריים של הדור הקודם, על ידי סרח. שיריים, סרח העודף, מהדור הקודם, אז אתה בונה את הצורה החדשה. ואומר הרב, בעצם מה יהיה? אז מה צורה חדשה? הרי מאמינים באשם אחד, ומה? אומר, ויוצא אפרוח עליון, האפרוח ההוא של ה... יוצא אפרוח עליון, ציפור טהורה, המוצאה בית מכבר, בכאן ציפור העליון, דייטיב תמן, קודשו בריחו, וחד מסכנה. כלומר, שהקדוש ברוך הוא וחד מסכן, שזה כינוי למלך המשיח, שלא ניכנס עכשיו בעריכות לעניין הזה, אבל שימו לב, בעצם העומר, יוצא אפרוח, שבעצם הוא כבר יושב שם בכאן ציפור. הכאן ציפור הזה, זה הכאן של הצופה והרועה, של השכינה הקדושה, שבכן שלה כבר נמצא למעשה כל הגאולה. וצריך להוציא את האפרוח החדש, את אפרוח הגאולה. וכדי שאפרוח הגאולה יצא, צריך קודם להסריח את הצורה הקודמת. ככה העולם בנוי, כמו שאומר הרב, בכל היש כולו. אתה צריך להסריח צורה קודמת כדי להביא צורה חדשה. כמו שאומר המשנה סחיר, פושטה צורה ולובש צורה. שימו לב, כשאנחנו מדברים על המשכן, מדברים על השראת שכינה, זה בעצם הקוד הסודי של כל ההיסטוריה העולמית ומה שיבוא אחריה. ובעצם התורה אומרת לנו, נכון, הכל פה מדויק, נכון? אז מה זה הסרח העודף? והיא אומרת, העודף הוא עודף, אין מה. הרי רחמנא ליצלן אמרנו, מה, מותרות מציאותיות זה בעבודה זרה? הם מתעסקים עם העודף. אנחנו על קו המצוות המדויק, איך פתאום פה סרח העודף? והתשובה היא, זה דווקא בצד מערב, וזה דווקא בצד השכינה הקדושה. כי יש שלב שהופעת השכינה תסרח, חוכמת, קודש, ראשית חוכמה, קודש ראשית, חוכמת סופרים תסרח, ההופעה האמונית, השכינתית, תפשוט צורה, היא תפשוט צורה, היא כביכול תסרח, אנשים פתאום יעזבו תורה, יעזבו מצוות, והסרח העודף הזה, הוא לא שנגמר תורה חלילה, הוא לא במקום כל הופעת השכינה, הרי לא שייך, זה התגלו תורה שם, זה המשך. מה שזה יעשה אבל, זה יביא צורה חדשה, שהיא תהיה כל כך קדושה, שהקדושה תרד לארץ, היריעות ישבו על האדמה, לא יהיה רק משכן בירושלים, אלא כל הארץ תהיה משכן אחד גדול ונשגב, השם לבדו ביום ההוא. לא ילמדו עוד איש את רעהו, כי כולם ידעו אותי מקטנם ועד גדולם. כל המציאות באור חדש, זה אור בלתי נתפס, בלתי נתפס. והאור הזה הוא בנוי על הסרח העודף. הסרח העודף שם בצד מערב הוא ההמשכיות של העולם, בחד חרוב, באותו הסרחה של עולם קודם, כדי לפצות צורה וללבוש צורה חדשה, ממוזגת יותר, אחדותית יותר, אלוהית יותר. עכשיו אני לסיום, אחרי הדבר הזה, רוצה לקחת אתכם באמירה קצרה, ובעדינות, כמו שאומרים, למה שקורה עם הדור שלנו. קראנו לשיעור צורה חדשה לישראל. היום אנחנו עומדים במקום שבו מרגישים שכל מה שהיה הסריח. לא נעים להגיד, כשאתה מסתכל היום על כל ההנהגה הציבורית, לא משנה מאיזה צד, מאיזה גוון, מאיזה כיוון, יש הרגשה של זה לא זה. צריך פה משהו חדש. כל ההסרחה הזאת היא כדי לפשוט צורה. וצורה פשטנו כבר. ואנחנו צריכים להתעורר ולהבין שכשצורה מסרחת, פושטת צורה, זה כדי להכין את ההמשך החדש של התחדשות הצורה, של התגלות אור השם באופן יותר גדול, יותר עוצמתי, כמו הסרח העודף על הארץ, הופעת שכינה בכל המציאות הפוליטית, חברתית, כלכלית, בכל המערכות של מדינת ישראל, של עם ישראל. חזקו ואמצו.